כן. כן. במקום.
367, לא?
367?
67?
איפה
זה היה? זה היה לפני
המלחמה. לא, זה יהיה בעוד כמה חודשים אולי. לא, 353 בטוח, אבל... זה בפסחונה... כן, בפסקה האחרונה שם, 353. מה? מה? לא, לפני זה. כן, כן, 353 בפסקה האחרונה. כן. כן, כי דיברנו על משהו אחר, לא זוכר על מה דיברנו.
תמיד
אתה
קופץ
כאלה במקומות.
למה?
דיברנו
על היחס הזה שבין המדע לבין
ה... בגלל השאלות, כן.
אנחנו תמיד נשאים אותך.
כן.
כן.
כן. טוב. אז אם ככה, אנחנו באמת במקום. פרובלמטיקה טומנת במתח בין חופש הרצון ובין חוקיות הטבע. אותה פרובלמטיקה שאינה ניתנת לפתרון הגון על ידי ההגות הפילוסופית. באשר עם המציאות החוקית קודמת, אין שום אפשרות ליצירת הרצון המוסר ממנה. נלמדת על פי תורת הקבלה, על פי העיקרון המוניזם המוחלט, המאפיין את המונותאיזם העברי המעמיד את הרצון כהוויה הקודמת לכל ולא הגלגל המניעה ולא מונע.
קודם כל, מה זה מוניזם?
מוניזם.
מה? מונותאיזם.
כי אנחנו רגילים להגיד שאנחנו מונותאיסטים, נכון? שבעברית פשוטה זה אומר מאמין באל אחד, נכון?
כן.
אז זה לא מדויק. אצל הרבה אנשים מהתמונה שמצטיירת, אנחנו מאמינים באל אחד, שמה הוא עשה?
הכל.
מה זה הכל?
כל מה שהאלים ההודים עושים, כל אחד בנפרד, הוא עושה הכל ביחד.
מה זה אומר שאנחנו אומרים את הדבר הזה? מה רוצים להגיד שאנחנו אומרים אנחנו מונותאיסטים?
שיש גורם אחד שהוא מנהל את העולם.
יפה, אז זה פילוסופיה. ברגע שזה גורם זה פילוסופיה, זה בדיוק מה שזה. הגורם זה הגלגל המניע ולא מונע.
זאת אומרת שמח זה משהו שהוא לא תסביר מניע ולא מונע.
עזוב, זה הרמב״ם, זה הניסוח של הרמב״ם.
אבל המניע ולא מונע מוכרח להגיד שזו
הראשון. זה הסיבה הראשונה, אילאי, לא, כל ההגדרות האלה, זה פילוסופיה. זה פילוסופיה.
אם אתה אומר שהוא... לא, בכל מקרה, זאת אומרת, ברגע שאתה אומר הוא הראשון, לפניו אין כלום, זאת אומרת, הכל נובע ממנו. לעומת זאת,
מה זה הכל? כן, אבל השאלה היא מה...
יש גורם נוסף שהוא מישהו אחר.
בסדר, השאלה היא לא... אז פעם, זה בדיוק זה. זה תיאור מכני. כן, זה פילוסופיה. זה לא מה שאנחנו אומרים.
זאת זאת אומרת, יצא אליי, זאת אומרת שכאילו מבחינה לוגית מוכרח שיהיה אותו ראשון ש...
לא, למי שאומר כך אז מוכרח ש...
אוקיי.
אבל יש לך הנחה כאן זה, כן? ומי שלא אומר לא. אז זה פילוסופיה. בגלל חוק הסיבתיות, אז אני אומר לכל דבר יש סיבה, ובצורה לא...
המוטוריזם אומר, יש אחד אחד התחלתי.
לא.
שאני מאמין רק בו, בהתחלה.
לא. 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 הנוסחה היא, הוא אחד ויחיד ומיוחד לישראל. בזה אנחנו מאמינים. אחד ויחיד ומיוחד לישראל.
זאת אומרת, מה שהוא עשה בכלל לא מעניין אותך בתיאוריה שאתה אומר כרגע. הוא אומר שהוא אחד ויחיד. יש דבר שאני לא יודע מה הוא.
אני כן יודע מה הוא. אני יודע, אני לא יודע מה הוא, אני יודע מי הוא. זה ההבדל.
מה הוא עושה אתה יודע?
כן. משגיח על עולמנו.
בסדר.
זה מספיק.
הוא עשה אותו.
הוא ברא אותו, כן. אבל זה פעמה. פעם היה.
כרגע הוא משגיח.
האק של הבריאה זה חד פעמי. מה שמעניין אותי יותר, זה שהוא משגיח על עולמו.
זאת אומרת, אתה אומר, אני מאמין במוטוריזם שיש...
לא, לא, אני עוד לא הגדרתי את המושגים האלה. עוד לא הגדרתי, אני אומר.
אתה אומר
מה אחד... הנוסחה של האמונה של בני ישראל היא פשוטה. הוא אחד, יחיד ומיוחד לישראל.
מה זה ההוא?
אני יודע מי הוא. זה מי שגאל אותי ממצרים.
זה לא מי שברא.
וזה מי שהתגלה כנותן התורה. ואני אומר, בתורה שהוא מסר לנו, כן, נאמר שהוא גם הבורא. אני לא מכיר אותו בתור בורא עולם. אני מכיר אותו בתור מי שגאל אותי ממצרים.
ונתן לי את התורה.
כי הייתי שם. ככה אני מכיר אותו. ואני יודע דרך הנביא, אדון הנביאים שלו, משה רבנו, שהוא אחד. תוספת, הוא יחיד. והוא מיוחד לישראל.
מה זה מיוחד לישראל?
רק שנייה. לפני שמגיעים לסוף צריך להבין את ההתחלה. מה זה שהוא אחד? הייתי מצפה להגיד קודם כל שהוא יחיד. האמונה המונותאיסטית היא ש... למעשה האמונה של הערבים, של המוסלמים. מה הם אומרים? לא. אומרים שאם יש אחד, אם יש, יש רק אחד.
אם יש, לא.
כן, כן.
יש אחד ויש נביא אחד.
לא. לא, לא, לא. צריך לדייק בדברים האלה. כי רגילים לומר שמאמינים באותו דבר. ממש לא. ממש לא. התיאולוגיה המוסלמית היא למעשה פילוסופיה דתית. אם יש אחד, אז יש רק אחד.
אם יש בכלל.
שנייה, כן. כי למה? למה הם חייבים, למה הם אומרים את זה כך? כי הם לא מכירים אותו. מי מכיר אותו? היהודים. אין שום טענה בקוראן שהם יודעים מה שמו הפרטי של האל. אם רוצים לדעת, לכו ליהודים. הם יודעים.
Ooh.
ככה. ולכן הם חייבים, בניסוח שלהם, להגיד אם יש אחד, יש רק אחד. אם, כי אנחנו לא יודעים מי הוא. הוא אלוהי אברהם. ואנחנו לא מכירים אותו. כי מי שדיבר זה המלאך גבריאל, זה לא הוא. אנחנו באים ואומרים אחד ויחיד, ואנחנו מכירים אותו. ולמה אנחנו מוסיפים אחד ולא, זה לא עניין של החשבון שאין שני לו וכו', כן? כי זכינו לראות אותו באופנים שונים. על הים מתגלה כגיבור מלחמה, ובהר סיני כזקן, זקן מלא רחמים. ובגלל האופנים השונים של ההתגלות, אנחנו עלולים לבוא ולהגיד שיש כאן שניים, שלושה, ארבע, ריבוי של רשויות. ולכן אנחנו באים ואומרים לא, למרות האופנים השונים של ההתגלות, אנחנו יודעים שהוא לא רק יחיד מבחינת מספר, אלא הוא אחד מבחינת המידות, איחוד המידות. אז זה אחד ויחיד. בסדר? טוב. מה זה מיוחד לישראל? כי הוא התגלה בצורה מיוחדת לישראל. זה לא שהוא רק האלוה הפרטי של ישראל, כן? אלא הוא התגלה לעמו בצורה פרטית, מיוחדת. כן?
אבל גם לפני הר סיני הוא היה אחד יחיד מיוחדת, לפני ישראל. אמרת שהיה ישראל, היה במחשבה, אפשר אבל...
הוא תמיד היה ככה.
ככה, כן. למה אתה נהיה מיוחד לישראל?
כי הוא התגלה בצורה מיוחדת לישראל. זאת עובדה.
באיזה קטע זה התגלה מיוחד? זה ביציאת מצרים.
עכשיו שמדברים על האמונה המונותאיסטית, אז בדרך כלל מתכוונים לאחד אחד בכל הדבר הזה, שיש לך אל אחד. בסדר?
של אחד או אל יחיד?
אחד.
יש
איחוד ה... לא, אחד במובן של חשבון, כמו שהמוסלמים מבינים את זה. אם יש רק, אם יש אחד, יש רק אחד, כן? לכן בפתח אליהו אומרים שהוא לא אחד בחשבון אלא במהות, זה משהו אחר, לא מתכוונים לחשבון, כן? בסדר? אז אחד. אבל כששואלים בדרך כלל את האנשים, למה הכוונה כאשר אתה בא ואומר, בסופו של דבר כל האנשים באים ואומרים, רגע, רגע, אבל זה האלוה הפרטי של ישראל. כן? להבדיל מהאמונה של עמים אחרים, שבאים ואומרים, לא, לנו יש... מגוון כזה של אלים, פנתיאון שלהם, אצל ההודים, היוונים, אלו משנה מה. לא, הדבר הייחודי אצל העברים זה שיש רק אחד, מסכנים, כן? האם אותו אל מטפל גם בשאר הבריות? זה בראש של אנשים אומר, הם כאן במקרה, כן? לא... לא זה, כן? אז זה ההבדל בין מונותאיזם ומוניזם. מוניזם בא לאמר, זה מילה שהתיאולוגים מרבים להשתמש בה, כן? שמונותאיזם, בצורה הפירוש המילולי, זה כן, זה אמונה באל אחד, תאוס זה אל, כן? מוניזם זה אחד, אבל מי? מי הוא האחד? גורם אחד. גורם אחד. גורם אחד שהוא אחראי מבחינת לבריאת העולם. אבל אז מוסיפים עוד שני דברים, וזה כאן הדבר החשוב. כי עוד פעם, בריאת העולם זה משהו חד פעמי שהיה. מה זה רלוונטי? לא יודע. היה פעם. מה שאנחנו באים ואומרים זה שהוא מתגלה דרך חוקות הטבע ודרך התורה. ועוד פעם, זה שני אופנים שונים לחלוטין של התגלות. שיש כאלה שאפילו רוצים לראות סתירה בין הדברים האלה, כן? אבל מתגלה דרך חוקות הטבע, הוא מתגלה דרך התורה.
מונותאיזם.
מה? לא, זה המוניזם אומר את זה. אני יכול להיות מונותאיסט, להאמין באל אחד, כן?
שמתגלה בחוקי הטבע.
לא, לא. דווקא הבעיה זה בדיוק בקטע הזה.
אז ממה אני מאמין בו? רק בבריאת העולם?
אני אפילו לא צריך להיכנס לשאלה של בריאת העולם. אני יכול לבוא ולהגיד שאל כזה שמתגלה, כן, דרך משהו מסוים. אבל העולם מתפקד בצורה עצמאית. ואין קשר בין הדברים. ואין קשר, אני יודע שליהודים קשה לתפוס את זה, כן?
לא, אבל הנוצרי שבעצם
היה... הנוצרי?
אבל בהנחה שהוא מאמין באל, עזוב את השימוש כרגע, שיש אל אחד, האל הזה עושה הכל.
לא, 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 יש את השטן אצל הנוצרי, שעושה משהו אחר. אגב, אותו דבר אצל המוסלמי. אצל המוסלמי אתה תשמע ש... אני מדבר על הסונים, כן, האורתודוקסים. לא הכופרים של השיעים וזה, כן? אבל האורתודוקסיה הסונית אומרת את הדבר הבא. וזה קשה מאוד למישהו בעל תפיסה מערבית להבין את זה, אבל ככה הם באמת חושבים, כן? אין דבר כזה אצלם מעשה טוב או מעשה רע. כי אין שיפוט מוסרי. כי הכל זה נגזר מרצונו. אז אם אני עשיתי מעשה טוב, אז הוא יבוא ויגיד, למשל, תראה, אללה רצה שבעזרת היד שלי אני אעשה כך וכך. ואם הוא עושה מעשה רע, מה הוא אומר?
שאללה רצה.
לא.
לא, השטן.
השטן רצה. מעשה שטן. איך יכול להיות? הוא מונותאיסט.
בעצם הנפרדים יש כמו זה מה שתי רשויות.
זה שתי רשויות, בוודאי. מבחינת היהודי זו כפירה. מה הוא מנסה להגיד בדבר הזה?
שאלוהים הוא רק טוב.
מה?
שאלוהים הוא רק טוב.
הוא רק טוב. ולכן אני מודה לו על הטובה הזאת, ולכן... גם כן מותר לי ליהנות מאותה טובה. כן? אבל יש דברים רעים. אז זה אחד יפותר את הסתירה.
שגם בהם אני לא שולט, אלא
אני לא שולט
מובן על ידי השטן.
השטן.
מהם בחירה לאדם?
לא!
השטן אמר לו לעשות ככה.
כן! גם אצל הנוצרי יש סיפור כזה. ואנחנו באים ואומרים, אנחנו מאמינים באמונה שלמה שמי שברא את העולם משגיח עליו דרך חוקות הטבע וגם דרך תורתו.
אשר אחד דרך הכל הטבע, זאת אומרת שהעולם מתקיים כמו שהוא, אין כאילו דברים...
שזה רצון האל.
שהעולם מתקיים בעצם.
מחדש בכל יום מעשה בראשית.
זה השגחה בעצם, מה שאתה מקבל.
השגחה זה אחד מהמסקנות של הדבר הזה, כן? אבל האמירה הבסיסית היא שלמרות שיש כאן שני אופנים שונים של התגלות,
זה אותו אל.
זה אותו אל. כן, וקודם כל צריך לבוא ולקחת, להיות מודע לכן לסתירה שקיימת בין שני סוגי ההתגלות. כי מה אני רואה דרך חוקות הטבע? אני רואה עולם שמתפקד בצורה מכנית ללא שום התחשבות במוסר.
יש לי פה איזו שאלה, סליחה, בנושא של המוסלמים.
כן.
איך מסבירים את הנקודה? אז אם השטן אמר לי לדוגמה לגנוב,
כן.
אני לא יכול להעניש אותך, אז השטן אמר לך לגנוב.
אבל באותה מידה הוא מעניש אותך.
אז המערכת של החוקים והמשפט שלהם, זאת אומרת, מה היא מבוססת? כי אם אתה גונב...
היא מבוססת, הכל גזרה מלמעלה. הגורל שלך...
קודם... יאללה, זה שאתה תגנוב, ואני
כן,
מתור לך
תייר, זה, זה הגורל שלך. מושג הגורל אצלם הוא מרכזי. זה שברגע מסוים החלטת, כביכול, לעשות משהו, זה לא אתה. זה לא אתה. יש להם מצוות? לא, אין להם מצוות. יש להם ציוויים. זה לא אותו דבר. אין מושג של מאמץ מוסרי אצלם כדי לקנות את היש. כי אין מה לקנות.
מה זה הציוויים?
הציוויים זה הרצון האל. זה גזרות.
שם.
כן.
כל השריעה זה גזרות?
מה?
כל השריעה זה גזרות?
כן. הכל זה רצון האל.
בטוח. ובצל זה הכל רצון האל.
כן, אבל עם תכלית מסוימת, מוסרית. המצוות זה האמצעי שלך לקנות נקודה אחרי נקודה, מצווה אחרי מצווה, היש שלך. אין דבר כזה אצלם. אין מושג של מאמץ מוסרי.
כאילו, היש כבר נתון?
היש שלך זה מה שנגזר מלמעלה. אין לך לאן לשאוף. אתה לא יכול לשנות. אני אומר, מאוד קשה לנו להבין את זה. השיעים באים וטוענים שכן יש חופש בחירה לאדם. על זה המחלוקת שלהם.
המחלוקת של הרמב"ם.
מה?
המחלוקת של הרמב"ם.
כן, כן, אבל זה מהות המחלוקת. אבל האסלאם הסוני טוען שאין דבר כזה.
ולכן דעה
שעושה משהו עושה. ואתה לא יכול לבוא ולהגיד, לשפוט אותם מבחינה מוסרית. כל מה שהם עושים מבחינתם,
זה רצונו.
זה רצונו.
זה נוגע
רק להם
או לכל,
לכל העולם?
לכל העולם.
לכל העולם, בוודאי.
אז מה שעשינו בעזה, הם לא יכולים לעבור
בטענות.
לא,
היהודים
כופרים, זה לא חוכמה. מה שהם עשו זה בסדר.
כן, זה קשה מאוד לתפוס את זה.
לא, אבל יש לו ערכה מוסרית. כשהוא עושה את מה שהוא עושה, הוא לא טוען זה מעשה שטן, הוא אומר זה מעשה טוב. למשל, מה שעושה היום דאש,
טוב ורע לא שייך, לא שייך. הם לא מכירים את המושגים האלה, מה זה טוב ומה זה רע.
זאת אומרת, עושים
רצון
האל או לא?
או רצון השטן. זה הקושי. אנחנו רוצים לדון בעזרת מושגים שהם לא מכירים, שהם לא מכירים. כשאנחנו מדברים על מעשה מוסרי ועל קריטריונים, מסתכלים על זה ואומרים על מה אתם מדברים.
הפילוסופים המוסלמים כן דיברו על הנושא הזה של מוסר, קטגוריות של מוסר. זאת אומרת, זה כן היה חלק מהשיח שלהם.
זה לא חלק מהתיאולוגיה שלהם.
זאת אומרת, מה שהם דיברו עליו, אתה אומר, לקחו נגיד את אריסטו ופרשו את משנתו, או פחות הביאו את זה לאסלאם?
מה שהם עשו, פרשו בצורה מסוימת, הוסיפו פה ושם, אבל כל מי שרצה להיות נאמן לתיאולוגיה המוסלמית היה חייב לבוא ולהגיד, בסופו של דבר, אם אני עכשיו עשיתי מה שעשיתי, ואתם אומרים שזה מעשה טוב, אז זה כנראה רצון אללה, ואם אתם אומרים זה משהו לא טוב, אז זה רצון השטן.
ולי אין חופש
בחירה. לי אין. מי שאומר לי כרגע להרים את היד, זה אחד מהשניים. ואתה לא יכול לתבוע ממני על שום אחריות. כי מה אומרים? תראה מה השטן גרם לי לעשות.
זה חשייה מסתדרת את זה, חשייה
שינתה את זה. לחלוטין. לחלוטין. אבל מבחינת האורתודוקסיה המוסלמית, זה מה שהם יכולים לבוא להגיד. למה זה קרה לי? זה הגורל שלי, בכתוב. זה אתה תעניש אותי אחר כך? זה לא במובן הזה שאני אלמד מזה משהו, אני אשתפר, אני אפיק את הלקח, שום לקח, שום כלום.
אבל הם אומרים
כולו
מן
אללה,
והם לא אומרים כולו מן השטן.
כולו מן אללה וכולו מן השטן.
כולו מן השטן הם לא אומרים.
כי זה לא השטן, זה אל שטן אצלם. כן. כן. אתה לא אף פעם לא שמעת הרבי שאומר לי, תראה מה השטן גרם לי לעשות עכשיו?
כן, אבל הם לא אומרים כולו.
לא כולו, לא כולו, תראה, אבל,
כולו
כן, אבל תראה מה הוא גרם לי לעשות על שטן. זאת אומרת, אני מסיר ממני כל החיות, זה לא אני. ברור שזה גם שטנה של דברים, ולפעמים קשה מאוד לסדר את הדברים האלה, אבל ככה הם תופסים את הדברים, זה...
להבין את
החשיבה
הזאת.
כן, בוודאי, בוודאי. לכן כאשר בא המערב ובא ואומר, זה לא מוסרי, זה לא זה וזה לא זה,
לא מבינים את זה.
אתה עם המושגים שלך של כופר, כן, שממציא את הסיפור הזה שכביכול יש לנו חופש בחירה וזה, על מה, אתה לא יודע על מה אתה מדבר פשוט. רצון האל חייב להתבצע. זה הנתון הראשוני. הוא קבע את הגורל שלי, ואני עושה את מה שזה. האם אפשר לברוח מהגורל הזה? אפשר? לא, שום דבר. יש דבר עוד יותר חמור בזה, שלמשל, הרבה פעמים באים בטענות למוסלמים שהם לא מכבדים הסכמים. הרי לפני שעה אמרתי שאני מפסיק, ופתאום אני מחדש. סליחה? כשאמרתי אני מפסיק, הייתי באמת, כי זה היה רצון האל באותו רגע. חצי שעה אחרי זה... לא, האל, אללה. ואמר לי, עכשיו תחדש. אני לא יודע מה יהיה בעוד דקה. זה לא שאני לא אמין. אני פשוט לא יודע מה יהיה בעוד דקה, מה יהיה רצון האל עבורי.
אני אמין לרצונו של האל.
באותו רגע, אני יכול להגיד, בעוד שעה, לא יודע. כלומר, כל הדו-שיח הזה הוא על בסיס... אנחנו לא מבינים מה אתם מדברים. אתם משתמשים במושגים זרים לנו לחלוטין. אז יש כאן ממש תפיסה ש...
אבל הנוצרי יש את הבחירה, חופש
הבחירה. אצל ה? לא.
יש לו גם גזרה קדומה.
לא. לא, לא זה ולא זה. הנוצרי חי בעולם אחר לחלוטין. מניטו היה אומר את זה ככה. היהודי חי ביום השביעי. המוסלמי חי ביום השישי. והנוצרי כביכול ביום השביעי. למה? כי ביום השישי אנחנו במצב עדיין שמי פועל?
אלוהים.
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 זה מה שהם אומרים. אני מריונטה. אבל ביום שישי אנחנו יודעים שעדיין אין חוקות הטבע, זה עדיין לא נקבע. זה תודעה מאגית. אז זה לא כמו בעלי התודעה המאגית שאומרים שבסופו של דבר צריך להפייס את הכוחות האלה שיש בעולם, שכביכול כל אחד פועל בצורה עצמאית, ואני לא יודע בדיוק בעוד דקה מה יהיה. ולכן יכול להיות שבעוד דקה יש אסון פה ומשהו אחר שם. לא יודע. אלא יש משהו שמסכם את זה, שזה השטן, כן? בסדר? וככה נחל. יש את הגזרה מלמעלה, ויש את המציאות שמנוהלת על ידי השטן. אבל אני... בסך הכל מריונטה. הנוצרי הוא בכלל בתודעה אחרת לחלוטין. הוא כבר כביכול עבר את השלב של המאמץ המוסרי. ומספיק לו האמונה באותו האיש כדי להיגאל. הוא לא צריך לעשות שום דבר.
אה, הוא רוצה להיכנס לשיעור.
מי?
מי?
אז מבחינת הנוצרי זה משהו אחר לחלוטין. אין משמעות מבחינתו יותר למעשה טוב ולמעשה רע. זה לא מה שיציל אותי. מה שיציל אותי זה עצם האמונה באותו איש. מבחינת הנוצרים?
לא, מבחינה מוסלמית.
מבחינה מוסלמית?
כן, מה נגיד החטא של אדם הראשון? איך הם מסבירים?
החטא של אדם הראשון? אין דבר כזה בקוראן.
אין דבר כזה?
לא. מה שקיים מבחינת המוסלמי זה מה שכתוב בקוראן. מה שכתוב שמה זה האמת. כל השאר זה זיוף.
כולל אותו.
כולל.
כולל הכל. כולל הכל. צריך לתפוס את זה, כי אנחנו באמת ב... כל אחד בעולם שונה מבחינה זו.
למה הסברה לא מצליחה אף פעם?
זה גם מסביר למה אנחנו לא מצליחים להסביר את הדברים.
זה המונחים שלהם, אז יהיה יותר...
השינוי הגדול שחל הוא שהמוסלמים באופן כללי מתחילים להבין שזה לא כך פני הדברים. כולם. העולם המוסלמי עובר מהפכה תודעתית מזה למעלה מ-60-70 שנה. המייסד למשל של האחים המוסלמים, כאשר הוא בא ושם את הדגש על הפן המדיני באסלאם, וזה היה לפני מתי, בשנות ה-20 של המאה ה-20, כן? מבחינתם זה היה חידוש גמור. והמקורות שהוא מביא זה אותם פילוסופים ערבים מהמאה ה-11 ו-12 שדיברו על הדברים האלה, אבל במשך 700-800 שנה נשכחו לחלוטין. הערבי היה פסיבי. למה היה פסיבי? כי ככה הוא מאמין. פתאום הוא בא ואמר, לא, בידינו לחזור ללאומיות הערבית המקורית, כן? ולתרגם את הרצון הזה לפעולה מדינית. זה שכולם דיברו על אומה וכו' וכו', דיברו, עשו עם זה משהו, לא שום דבר. הוא בא ואומר, הנה, אפשר לעשות. האפשר לעשות הזה, זה השפעה מערבית ברורה. לא יכול להיות שמוסלמי כמוסלמי חושב דבר כזה שאפשר לעשות.
לא אפשר, אולי צריך.
ברור, מבחינתו זה צריך. ופתאום הזה שאפשר, עוד פעם, מישהו מערבי אומר לקחת את הגורל בידיים, כן? מבחינתו זה לא זה, אז הם מתרגמים את זה בצורה אחרת. התחדש הרצון של אללה והגיע הזמן לעשות. לפני 100 שנה לא, עכשיו כן.
לאסלאם
ואז ומאז ומתמיד. זה מאז ומתמיד.
זה מדיני לחלוטין.
זה מדיני, אבל זה נשכח. במהלך ימי הביניים, זה נשכח. הרי המחלוקת בין השיעים והסונים התחילה בסביבות מאה תשיעית, כן? לקח זמן עד שהם גיבשו את העמדות בכל צד. אז הייתה השפעה של המוסלמים, של הפילוסופים מספרד וכולי, כן? אז עד שגיבשו את הכל בסביבות המאה ה-11-12, אתה מגיע לקיבוע של התיאולוגיה הסונית שאנחנו מכירים היום, והיא גורסת את מה שהיא גורסת. יש פתגם אצל הערבים שהדברים השתנו אם יום אחד האדם ידרוך על הירח. ומתי זה קרה? שנות ה-60. מאז השתנו הדברים מבחינתם.
אז איך יש דעות שונות? אם הכל רצון האל, למה
אין... כי אלה כופרים ואלה כופרים.
מה זה כופר?
מה זה כופר? אתה לא חושב כמוני.
כאילו האל
קבע ש... יש רצון של האל. אז אם הרצון הוא אצל החכם הסוני, אז השיעי הוא כופר. צריך להרוג אותו. זה להפך. לא יכול להיות.
אבל הרצון האל צריך להיות כאילו
על כולם. לא, הוא אצל המאמין האמיתי.
הוא מאמין בגלל שזה רצון
האל
שהוא
ימין. אל תסבך אותו עם שאלות כאלה. כן? אין להם שום סבלנות לדעה אחרת. זה לכן הם הורגים אחד את השני. וזה שאתה בא מבחוץ זה אומר, אבל זה, זה ו... מוסלמי וזה מוסלמי, אומרים לא, זה כופר. גם ביניהם, בין הסונים, כן?
בטח,
עכשיו
הסונים
הורגים
את הסונים.
ברור, למה? הרי הוא סוני. לא, הוא כופר. טוב, נחזור לעניינים.
אז תגדיר עוד פעם את המונותאיזם.
אז אני חוזר על זה, כן? מה? אני אומר, מונותאיזם, כן? בואו נקרא שוב את המשפט.
איזה 353,
כן? אותה פרובלמטיקה תומנת בטח בין חופש הרצון ובין חוקיות הטבע, אותה פרובלמטיקה שאינה ניתנת לפתרון הגון על ידי ההגות הפילוסופית. למה? באשר עם המציאות החוקית קודמת, אין שום אפשרות ליצירת הרצון המוסרי ממנה. זה ברור, כן? נלמדת על פי תורת הקבלה, על פי עיקרון המוניזם המוחלט. שמה? מה אנחנו טוענים? אל אחד ברא את העולם, קבע את חוקות הטבע והתגלה דרך התורה. ואין סתירה. למרות שמדובר באופנים שונים של התגלות, שנראים לנו סותרים. כי הטבע, מה שאנחנו קוראים הטבע, הוא לא מתחשב במוסר. כן? צונמי, הורג, כל מי שנמצא בדרך שלא ידע לשחות. לא קשור אם הבן אדם הוא צדיק או רשע. בסדר? המאפיין את המונותאיזם העברי, המעמיד את הרצון כהוויה הקודמת לכל. אנחנו לא רק באמרים בגלל שהפעלנו את השכל שלנו והגענו למסקנה בגלל חוק הסיבתיות שלכל דבר יש סיבה, ולכן באופן לוגי אנחנו מוכרחים להגיע למושג של סיבה ראשונה. לא, זה לא המונותאיזם העברי. המונותאיזם באברהם יש קודם כל מישהו שהוא בעל רצון ושלא ללא שום הכרח רצה כמעשה של חסד מוחלט לברוא את האחר שלו, קרי האדם, כן? זה מה שאנחנו אומרים, זה בראש ובראשונה, ולא הגלגל המניע ולא מונע. לא מונע, סליחה. ואיך אנחנו יכולים לבוא להגיד דבר כזה? כי אנחנו מכירים אותו כמי שגאל אותנו ממצרים ונתן לנו את התורה, וכתוב בתורה שהוא בורא העולם. כן? אז מה אנחנו עושים עם הדבר הזה? וכך מתהפכת השאלה, כיצד ניתן להסביר לפי יסודות השכל הפשוט ובלי הנחה קדומה את היווצרות מציאותם של אותם עולמות הנתונים לחוקיות המחויבת והעיוורת? מה הבעיה של הפילוסוף ושל התיאולוג? אגב, אנחנו חוקרים את הסביבה שלנו ואנחנו מגיעים למסקנה שהכל דטרמיניסטי. אבל יש אחד שמפריע לנו, זה האדם. נראה לא דטרמיניסטי, נראה בעל רצון. איך יכול להיות שיש יוצא מן הכלל? טענה של מניטו, אתם לא יכולים לצאת מן הפרובלמטיקה הזאת. למה? כי אתם מתחילים מהצד הבלתי פרסונלי.
מהצד של הטבע.
מהצד של החומר, של הטבע, של כל מיני מושגים כאלה, כן? אז תסבירו לי איך מהחומר יוצא החי. אין הסבר. אז הוא בא ואומר, המקובלים מהפכים אל המעשה את השאלה. מהו רצון הבורא? לברוא את האחר שלא קריא האדם. בתור מה? גם כן כבעל הרצון חופשי. אנחנו רואים שמסביבו של אותו אדם הכל דטרמיניסטי. למה? ואז הוא בא עם הסיפור שאומר, זה מוכרח להיות כך כדי שחופש, החופש של האדם יהיה אמיתי.
כי אם גם האחרים יש להם,
אז אנחנו חוזרים לתודעה המאגית. וזה אחד מהחידושים העיקריים של מניטו. כי זה לא נאמר על ידי אף אחד לפניו. יש רמזים פה ושם ברמח"ל, אבל הוא לא הגיע לתובנה הזאת, ובטח שלא למסקנה. הטענה של מניטו היא פשוטה, באופן טבעי, אם אפשר לקרוא לזה ככה, כן? האדם הוא אחד מן השניים. או שהוא בעל תודעה מאגית, או שהוא סטרוקטורליסט. באופן טבעי האדם הוא בעל תודעה מאגית. מה הוא רואה? כוחות. כן? מה נראה לו? כל כוח עצמאי, בעל הבית, עושה מה שבא לו. לפעמים יש התנגשויות, אבל אחד יותר חזק מהשני, גובר. אני האדם, מה אני צריך לעשות? אני לא יודע מה יהיה בעוד דקה, אז אני עסוק במה? בפיוס אותם כוחות. זה התודעה המאגית. זה בא לידי ביטוי בצורה פרימיטיבית בכל מיני דתות שפוגשים עד היום באפריקה ובעוד כמה מקומות, אבל גם מבחינה פילוסופית זה לא נעלם מן העולם. זה מה שהזרם האנגלוסקסי בפילוסופיה טען, שאין דבר כזה חוק הסיבתיות. אני לא יודע אם, למרות שאלף פעמים ראיתי את אותה תופעה, אני לא יודע אם בפעם האלף ואחת זה יהיה אותו דבר. זה מה שברקלי טען, זה מה שיום טען, מילס וכו'. זה לא נעלם, זה גלגול אחר של אותו דבר, תודעה מאגית. אני יכול לקחת את הספר הזה ולפיל, לשחרר את האחיזה שלי, אולי יעלה, וזה בדיוק מה שמציירים האמריקאים בכל הסרטים המצוירים שלהם. הבן אדם מגיע עד הצוק וממשיך. מישהו רציונלי יכול לצייר דבר כזה? לא. זה נוגד את השכל שלו, כן? מתי הוא פתאום נופל? כאשר הוא מתחיל לחשוב. מבחוץ זה נראה אבסורדי לחלוטין, אבל זה רק לטיני יגיד דבר כזה, כי מבחינתו הרציו קודם לכל. מבחינת האמפיריסט, מה הבעיה? כוח הכבדה? מי אומר? זה התודעה המאגית. התגובה לתודעה המאגית זה הסטרוקטורליזם. וככה הוא מפרש את המדרש על מגדל בבל, שמספר מה הייתה הפקת הלקחים של אנשי הדור, דור הפלגה למעשה, כן? יש מערכת של חוקים, זה בניגוד לתודעה המאגית, כן? אבל עשינו טעות, כי אנחנו בסך הכל בני אדם מוגבלים, ולא חיינו מספיק זמן כדי דלת שפעם באלף 650 ומשהו שנה העולם השמיים נופלים עלינו, אז בוא נעשה להם סימוכים. ככה כתוב בסמוכות במדרש, כן? למה? כדי לחזק את המערכת הזאת. אבל יש מערכת, יש טרוקטורת על שמסבירה את הכל. זה החלום אגב של כל המדע, להגיע למשוואה שממנה אפשר לגזור את הכל, כן? אז זה או זה או זה. בשני המקרים הנקודת המוצא העולם. אבל איך אני מסתכל על העולם, איך אני מתבונן, איך אני לומד אותו? אני לומד אותו או בתודעה, לפי העמדה של התודעה המאגית. אין חוק, אין דבר כזה סיבתיות. או שאני אומר, יש חוק, יש סיבתיות, רק שאני מוגבל ואני לאורך זמן לומד יותר ויותר ומגלה יותר ויותר. ומעדכן בהתאם את המערכת שלי, כן? וכאן, עד כאן, מניטוע יכול לבוא להגיד, אני מסכים עם הדעה הזאת, כי זה המחקר. אבל, וכאן האבל הגדול. הסטרוקטורליזם באים וטוענים שגם לגבי נפש האדם זה אותו סיפור. וכאן נקודת המחלוקת. כל עוד אתה אומר שאתה מדבר על החומר, אני מסכים איתך, זה נכון. וכשאתה מדבר על נפש האדם, אני לא מסכים איתך, לא יכול להסכים איתך. מה הייתה התגובה של אברהם? הוא שבר את הצלמים. גם של הצלמים של התודעה המאגית וגם של הסטרוקטורליזם הזה. אומר מניטו, בזה אברהם אבינו התגלה כעברי, כלומר כמודרן הראשון בהיסטוריה. מי ששבר את המוסכמות של אותה תקופה, ובמקום זה העמיד את האמונה לא באלוקים בתור מי שפעם ברא את העולם, או בתור מי שקבע את חוקות הטבע כפי שאתם אומרים הסטרוקטורליסטים, אלא כמישהו. ולכן המדרש מדויק ואומר אברהם הכיר את בורו, לא הכיר שיש בורא, כי זה לא מספיק להכיר שיש בורא, אתה צריך לדעת מי הוא.
פרסונלי.
הוא פרסונלי, הוא בעל רצון, והרצון הזה הוא מעל הסטרוקטורת העל שאתה מחפש כל הזמן. זה המונותאיזם העברי. אבל המונותאיזם העברי הזה הוא אוניברסלי. הוא לא בא ואומר אותו מישהו הוא הפטרון שלי בלבד, אלא הוא גם ברא את היתוש וגם את הכוכב הענק שאתה רואה וכל דבר, והוא משגיח עליהם. עכשיו השאלה, מדוע יש אכן הבדל מהותי בין האדם שהוא בעל רצון ובין שאר הדברים שאנחנו רואים ש לא, אין להם אוטונומיה? תשובה של מניטו היא שזה התנאי המוכח כדי שהחופש של האדם יהיה באמת אמיתי, כדי שלא יחזור לתודעה המאגית. הכל חייב להיות קבוע סביבו כדי שהוא ידע מה התוצאות של המעשים שלו, ואז אפשר לדבוע ממנו החיות. כי אחרת איך אפשר לדבוע ממנו החיות כלשהי? אני עשיתי? השטן עשה. תראה מה השטן עשה עם היד שלי, גרם לי לקחת את הסכין ולדקור את השכן. אני רציתי? אין דבר כזה רצון. לכן כדי לבוא ולהגיד אני תובע אחריות מוסרית מן האדם, והאדם הזה הוא בעל רצון חופשי, הכל סביבו חייב להיות קבוע כדי שהוא ידע מהן התוצאות של מעשה מסוים, ואז אפשר לשפוט אם מעשה מסוים הוא טוב או רע. ובדרך הזאת למעשה פתרנו את הבעיה של הפילוסופיה.
אבל עדיין אתה קובע אם זה מעשה טוב או רע, אתה קובע לפי הכללים שלי
של הבורא, זה ודאי, לא משהו אימננטי לאדם. כל עוד אתה בעולם אימננטי, אתה בעולם של הסטרוקטורות.
זה הבחנה פנימית שלך.
כן, כן, כי חוזרים לאותו רעיון של חוק הסיבתיות.
אני בניתי גם את המוסר שלך.
בוודאי.
וכאן יש לך את האפשרות לבחור בתוך המוסר. לפנים.
את הערכים אני נותן לך, החופש הבחירה שלך בא לידי ביטוי בקבלה של אותם ערכים ובתחיית אותם ערכים, אבל לא בקביעת הערכים. החטא של אדם הראשון הוא שהוא רוצה לקבוע. והפלא הגדול שהקדוש ברוך הוא מסכים.
שזה גם שאלה מעניינת.
בסדר, זו שאלה מעניינת, אבל לפחות ההסבר הזה שנשמע פשוט מאוד פותר אכן את הבעיה. ומה שאומר כאן ראיתו לפי זה שה איך הוא אמר עכשיו, על פי תורת הקבלה וכו' וכו', כן? למעשה זה הניתוח שלו, זה לא כתוב בשום מקום, אבל זה מבחינתו המסקנה המתבקשת. אם מתן ממשיך לחשוב כפי שהפילוסופיה וההגות, מה שהוא קורא ההגות הכללית, כן? חושבת שנקודת המוצא היא העולם, אתה נכנס למבוי סתום. לעולם לא תוכל להסביר מדוע יש יוצא מן הכלל. אבל אם אתה מהפך את השאלה ואתה אומר זה לא יוצא מן הכלל, אלא זה העיקר, הוא נקרא מזר הבריאה האדם הזה, כן? וכדי שהוא יוכל להימצא צריך סביבו עולם, אז אתה מתחיל לדון בשאלה האמיתית. עולם, אבל באיזה תנאים? והמסקנה המתבקשת היא שהכל צריך להיות קבוע, כדי שאותו אדם יוכל להבין איך זה הולך לתפקד, אם הוא עושה א' או אם הוא עושה ב'. למה? כי רוצה לתבוע ממנו החיות. השיפוט הזה הוא שיפוט מוסרי. כמובן, אז השאלה הגדולה היא מדוע הטבע אינו מוסרי. אבל זה עוד מעט יגיע אפילו לדון בדברים, כן?
אם
הוא
יהיה מוסרי, אז מה יגיע בינו ובין האדם?
לא. זה לא עניין של הבדל יש.
אמרנו, בגלל מוסר,
האדם
עוד לא הגיע לרמה כזאת,
עולם
לא הגיע לרמה כזאת.
יפה, מכאן בא הצורך במושג של תיקון העולם.
הוא לא מתוקן כרגע.
רגע, אבל כאן, אחרי ששומעים את ההסבר הזה, מבינים למה יש צורך בתיקון העולם. כי האמונה של העברי היא כזו שבא ואומר, נכון שהעולם היום איננו מתנהג לפי ערכים מוסריים, אבל מכיוון שהעולם הזה נברא מאותו בורא, כן? לא יכול להיות שהוא במצב הסופי שלו. לא יכול להיות. מי אמור לעשות את הדבר הזה? האדם. בתור מה? בתור השותף של הקדוש ברוך הוא. אבל שוב, זה לא תיאור מכני שיכול להשתמע מהתיאור הפשוט של ספרי הקבלה, שמשהו התקלקל ובקתוצאה מכך הכל נשבר לא, כאן יש הסבר.
אני שואל שאלה עלי שקצת, זה לא תהיה נעימה לך, אבל כשאותם מקובלים מדברים על זה שהם מתקנים על אותם ספירות, זה מגי לחלוטין?
לא.
למה?
לא.
הוא עושה איזושהי פעולה שהוא דרך התפילה מתקן את אותם שברים או מתוצאות, זה גם מגי?
לא.
כי אם הכוונה היא כוונה מוסרית, מה הקשר בין זה לבין מה שמדברים
עליו? לא. זה לא, זה בזה התשובה היא פשוטה. צריך לעשות הבחנה בין תקופות שונות.
אוקיי.
בין תקופה שישראל נמצא על אדמתו ובין תקופה שישראל לא נמצא על אדמתו. כאשר ישראל לא נמצא על אדמתו הוא מוגבל, הוא לא יכול לפעול. מה שנשאר לו זה התפילה. אבל כאשר ישראל חוזר על אדמתו, התיקון נעשה דרך הכלל בעשייה היומיומית שלו.
למרות שבאחת הקלטות הוא מדבר על זה שדווקא את הכוונות היו צריך רק בירושלים אומרים את זה,
בוודאי,
ולא בחו"ל.
בוודאי.
ואתה אומר שהחשיבות של התפילה דווקא יורדת בארץ ישראל, כי המעשים של הקלטות יותר חשוב מזה שהוא אותו מקובל יושב ויתפעל עכשיו.
לכן הוא אומר את מה שהוא אומר. לכן דווקא הוא אומר את מה שהוא אומר. אבל יש כאן שתי תקופות שונות לחלוטין. מה שארי גילה זה איך הדברים מתפקדים. לא רק הוא, זה כבר לפני זה, כן? איך הדברים מתפקדים. איזה תיקונים צריך לעשות. איך התיקונים יעשו בפועל. אחר. לפי מה שמניתו מסר, בתקופה שלנו התיקון שנשאר זה הייחוד בין ספירת היסוד ובין ספירת המלכות, וזה נעשה על ידי הכלל. לכן כל מי שממשיך לדבר היום על תיקונים אחרים, נהי חגת וחבד וכל זה, טועה בהבנת המהלך ההיסטורי. זה כבר נעשה. זה נעשה במהלך הגלות על ידי אותם יחידי סגולה. בסדר. האם זה מספיק? לא. צריך להביא את זה לידי גמר התיקון. גמר התיקון נעשה על ידי הכלל, לא על ידי יחידי. זאת אומרת שיש חשיבות לכל מעשה של כל יהודי בתקופה שלה. האם צריך להפסיק להתפלל לפי הכוונות למי שיודע? בעיה פרטית שלו. אבל אנחנו כבר לא בתקופה שהכל תלוי בתפילת הצדיק. כי מבחינת מניתו הצדיק בתקופה שלנו זה כלל ישראל. זאת אומרת, עברנו פאזה מסוימת, כן? חיפשתי הרבה זמן איפה הדבר הזה נמצא, נמצא בשלב, בפרשת תולדות. שם יש רמז בחצי משפט של השלב, אבל אפשר להבין ממנו שאומר שהציבור ככלל כולו צדיק.
זה בשני
לוחות
הברית?
כן, כן, בשלב. בפירוש שלו על פרשת תולדות. עכשיו, עכשיו, הכלל לא יכול לבוא לידי ביטוי כל על ישראל בגלות.
נכון.
ולכן זה מסביר את השוני בהתנהגות, כן? כי הכלל תמיד נמצא בארץ ישראל. זה הרמב״ם כבר אמר את זה בפירוש שלו למשנה, כן? אבל בצורה כזאת של כמה, 10 יהודים בקושי מצא רמב״ן שהוא הגיע לפה, כן? בסדר? אז יש כלל של 10 ויש כלל של מיליונים. ככל שהכלל מתגלה יותר ויותר, אז האפשרות הפעילות הם בהתאם.
הכלל זה במודעות של הכלל או סתם ריכוז של כמות של אנשים?
הריכוז הזה הוא לא סתמי. אבל הכלל זה לא סך הכל היהודים. כלל ישראל זה כל היהודים, כל בני ישראל, זה יותר מדויק, בכל הדורות. זה כלל ישראל. אבל כדי שהכלל הזה יוכל לפעול, אז יש מדרגות. יש מינימום 10, אבל יש מדרגה של 600,000 ויש מדרגות מעל זה. בכלל הזה יש תפקידים שונים, ויש מי שיודע לכוון בצורה זו או אחרת. כן, השאלה, למה הוא מכוון? אם אחד בא ואומר, עדיין התיקון זה חגת, והוא עסוק בכוונות התפילה לפי התיקון הזה, כן? לפי מה שמניתו אומר. מה זה עוזר היום? אם התיקון כבר נעשה. אתה רוצה להגיד שלא נעשה טוב? אז לא היינו מגיעים למה שהגענו. ואני חושב שיש הסכמה אצל המקובלים לבוא להגיד שהתיקון היום זה הייחוד של יסוד ומלכות. מלכות זה עשייה. אז כל מה שנעשה במהלך כל הדורות עכשיו צריך לבוא לידי ביטוי, כי היסוד זה מה שמקבץ, מקפל בתוכו את כל מה שלמעלה, וצריך לתרגם את זה עכשיו במציאות. מי יכול לתרגם את זה במציאות? והכלל הזה הוא צדיק. לא יעזור שום דבר. זה לא אומר שכולם בתוך הכלל הם צדיקים. לא, יש גם רשעים. אבל זה הבעיה הפרטית של פרט זה או אחר. כן? גם בימות המשיח, יש עדיין ערי מקלט, לא רק שיש ערי מקלט, צריך להוסיף עוד...
שלושה.
שלושה? כן? למה? כי יהיו עוד רוצחים וגנבים. רמב״ם מפורש של משנה תורה, כן, זה לא סיפור... למה? הרי זה ניגוד את התפיסה של המשיח, כן? לא. כי התפיסה של המשיח זה התפיסה הנוצרית. וזה לא זה. וזה עולם מתוקן, העולם הזה, לא עולם וירטואלי של כולם צדיקים וכו', כן? טוב. אז אומר כאן, תשובתם של חכמי הקבלה, כפי שהסביר אותה האריז"ל, היא שבראשונה נאצלה מציאות עולמנו החיצוני, מה שעתיד להפוך לטבע בסוף היום השישי של ימי המעשה, מאור אין סוף ברוך הוא. דרך השתלשלות אינסוף מדרגות מבחינת ספירת דעיגולים, כאשר בהתפתחות המחודשת בוקעת במומנט שני הצילות ספירות דקו היושר, קחי צלם אדם. האור החודר לתוך החלל מתקן בצורה פרסונלית אנושית את שברי הבלתי פרסונלי. זהו תחילת תהליך תיקון העולמות. טוב, זה ברור שכאן יש הרבה יותר ממה שהארי כתב. כי מה שכתוב כאן, זה הסיבה למה זה צריך להיות ככה. מה שיוצא אחרון זה הדבר הראשון למעשה, כן? שזה האדם, קו היושר. מה שיצא קודם זה העיגולים. עכשיו על האדם להפוך את מה שנראה כעיגולים, לגלות בפנים את נקודת היושר שיש בפנים. מאיפה אנחנו יודעים שיש? חזרה לרשימות. הרי מה זה החלק הראשון? האור התרוקן
נשאר רושם,
ונשאר אותו רושם. רושם של מה?
של אותו אור שהיה,
של הפרסונה, של הרצון שהיה. זאת אומרת, כאשר אנחנו באים באים וטוענים שהמצב הנוכחי של העולם לא יכול להיות המצב הסופי, ההסבר הוא פשוט. הוא לא יכול להיות כי יש משהו חבוי בו. אותו רשימו. ואותו רשימו הוא רשימו של מישהו, של רצון של מישהו, של פרסונה. וזה התפקיד של האדם. לתקן את העולם בצורה כזאת שמה שמתגלה בסופו של דבר זה אותו רשימו שיש, שהוא חבוי בפנים. ואז הטבע, מה שאנחנו קוראים בשם טבע, גם יהיה מוסר. זה לא שהטבע לא יהיה טבע, יהיה טבע, אבל מוסרי.
החוקים מוסריים. זאת אומרת, החוקים הקבועים יהיו מוסריים.
שהצונמי
לא יפגע במי שלא צריך.
בדיוק. או שהאדם ישכלל את העולם בצורה כזאת שכבר לא יהיה צונמי. שזה גם אפשרות.
למחשב
שהוא יכול להבחין. בסדר. כל האפשרויות האלה.
כל האפשרויות פתוחות.
כן? כן? נראה שיותר פשוט להמציא מערכת התחרה שתמנע. אבל זה פעולה מוסרית.
מה שאתה אומר בעצם, שאם אני לא יכול כדי לתת לטילים אופציה מוסרית, לא לפגוע במי שלא צריך.
לא, זה לא אמרתי. שלא לפגוע בכלל.
לא לפגוע בכלל, לא. אם לפגוע במי
שמגיע
לו, זה מוסרי.
לא יודע.
בהנחה שזה היה מוסרי, לפגוע בטוב או ברע.
כן, מה שצריך לעשות זה לגרום לכך שכל התופעות שמסביב לאדם יהיו בהתאם לקריטריון המוסרי. בסדר? אבל זה מה שכאן. כן? ואז הוא מוסיף כאן, נחזור על זה שבוע הבא, אבל נקרא ככה. התיקון עצמו מתרחש במהלך ששת אלפי שנות ההיסטוריה של העולם הזה. הדגש הוא על המילה היסטוריה. התיקון הוא תשובה למה ששאלת. התיקון מתרחש במציאות ותכליתו לממש את הערכים המוסריים המוחלטיים בחברה האנושית ולאחד אותם, גם אם אותם הערכים נראים לנו סותרים זה. זה לא רק על ידי התפילה, אלא זה על ידי המעשה היומיומי של האדם במציאות. מה? בסדר? טוב, נמשיך בשבוע הבא, בלי נדר.